פרק חדש, פרק ד', חלק א', פרק ד', מצבו של האדם בעולם הזה והדרכים שלפניו בדרך פרט. א', במצבו של האדם בעולם הזה ייבחנו שני עניינים: תכונת עצמו של האדם בחלקיו והרכבתם, תכונת האדם עצמו בחלקיו, כלומר הגוף והנשמה והרכבה שלהם יחד, והמקום אשר הוא מושם בו בכל מה שמתלווה לו, גם המקום שבו האדם נמצא, העולם שבו אנחנו נמצאים בכל מי שמתלווה לו. בלשון האריזל זה נקרא בחינת הנשמות ובחינת העולמות. יש בחינה של הנשמות ויש בחינה של העולמות בהם נמצאים הנשמות. זה בעצם המחל אומר שאנחנו צריכים לבחון את שתי העניינים האלה. מפורסם העניין הזה מרב דסלר במכתב אליהו לגבי ראש השנה, שני ימים של ראש השנה. זה אומר שהיום הראשון זה בבחינת הפנימיות, בבחינת הנשמות. יום השני זה בבחינת חיצוניות, בבחינת העולמות. וכך הוא מסביר שיום ראשון זה דין הקשה, יותר קשה, כיוון שזה אדם נידון על עצמו, מצד עצמו. ויום השני הוא נידן מצד איך הוא משתלב בעולם, מה הוא תורם. אולי הוא מדגיש יותר עניין איך הוא תורם לצדיק בעבודתו בעולם, אבל זה כאילו לא רק אותו מיצד עצמו, אלא אותו ביחס לסביבה, לעולם. בסדר. עוד ב', תכונת האדם בעולם הזה, מבחינת האדם עצמו, הנה כבר זכרנו איך הוא מורכב אחד שנקרבו בו שני הפכים. אז כבר זכרנו שאדם מורכב אחד שנתעכבו בו שני הפכים, דיינו הנשמה והגוף. עולם, הנה אנחנו רואים בעינינו שהחומריות ראשוני בו ותולדותיו חזקות מאוד. הדבר הראשון שנמצא אצל האדם זו החומריות. הוא מתחיל עם גוף, כמעט אין לו שכל, וממילא כמעט לא, אין לו נשמה. כלומר, הרמח"ל הולך עם השיטה של הרמב״ם ועוד ראשונים, ששכל לגוף הם בעצם אותו דבר. ככה למדו, ככה רמח"ל. אז הוא אומר שאנחנו רואים כן, יש אפשרות לראות את האדם שיש לו גוף ושכל, והשכל הוא הוא גם כן שייך למערכת הגוף, ואז יש את הרוחניות של האדם. כלומר, השכל לא שזה מחוץ לגוף, אבל יש אפשרות לראות את השכל. לדוגמה, כן, היום לא נראה לי שהסטנדרטי איך לבחון דברים זה כשאדם לומד תורה ומרבה בשכל, כן? הוא כאילו מרבה לעצמו שכל על ידי התורה. אני לא בטוח שכל אחד מסתכל על זה שהוא מוסיף בו נשמה, מוסיף בעצמו נשמה. ודאי שהנפש החיים והכל שמענו שזה מכניס בו אור וכו' וכו', אבל לכאורה רוב האנשים לא מסתכלים על זה היום. כאילו יש את העניין השכלי ויש את העניין הרוחני. והראשונים לא הלכו, הראשונים ראו את האדם כשכל וגוף, נשמה וגוף. טוב, יכול להיות שיש, סתום, יש דרך ילשב את העניין, אבל אני לא רוצה להיכנס, זה לא הנושא פה. רק מזכיר את זה כדי שדברי הרמח"ל פה יובנו. אחרת זה לא כל כך מובן, כפי שנראה. אומר,
זה הגוף או זה
לא, השכל זה שווה לנשמה. אז הוא אומר, מיד אחר לידתו כמעט כולו חומרי. כן, התינוק הוא כולו חומרי, כמעט כולו חומרי, ואין השכל פועה בו אלא מעט. וכפי התגדלו, ילך השכל הלוך וחזק בכל אחד כפי עניינו, וכל פנים, רגע, אז זה הדבר ראשון. אז זה בעצם, כך אנחנו רואים שהתינוק מיד אחר לידתו, והוא בעצם כמעט כולו חומרי, והשכל לא פועל בו. אז זה בעצם אומר שהדבר הראשון שנמצא אצל אדם זה החומריות.
זה
הפורים
דבר
בבצע
והכי של אחרי של אדם הראשון? כי
לא
יודעים הוא אמר שמיד אחר לידתו הוא עשה בכל שאלות, גם הגוף וגם הנשמה
באותו. אבל זה לכאורה זה לא קשור לזה. לכאורה זה זה גם לפני החטא.
גם לפני החטא?
לכאורה. לכאורה. כן, אז חייבים, אז כנראה שזה העניין הזה מתחיל מגיל 13. מתי שהיצע טוב נכנס, אז זה כבר מכניס את האיזון קודם החטא. כי נכון, אבל הוא שואל מה היה צריך להיות לולי
החטא.
יש מאמרי חזל חלוקים אם קין והבל נולדו לפני החטא או אחרי החטא, אבל טוב. אז זה הדבר הראשון שנמצא אצל האדם, זה העניין החומרי, ורק אחר כך, כפי התגדלו, ילך השכל ומתפתח, עולה הלוך וחזק, כל אחד כפי עניינו, ועל כל פנים, לא יסור החומריות ממשול בו, ומעטות אותו אל ענייניו. אז העניין הזה נשאר, גם אחרי שהוא גדול יותר, אז החומריות עדיין עושה את שלו, אלא שאם יגדל בחוכמה, וילומד בה ויתחזק בדרכיה, הנה יתאמץ לכבוש את טבעו ולא ישלח רסן תאוותיו מידו, ויתעצם ללכת בהליכות השכל. אז זהו. אז כעיקרון, סתם ככה, כן, כל דבר שהוא הראשון הוא תמיד החזק יותר, כן, להוציא ממצב קיים, להפוך את המצב הקיים, תמיד הוא יותר קשה. הסבא מקלם כותב בחוכמה מוסו בחלק א', אני לא זוכר איזה מאמר זה, אבל שהידיעה הראשונה של האדם תמיד קובעת, והידיעה השנייה זה כבר יהיה חלש יותר. כלומר, אם יהיה ידיעות סותרות, כן? כולנו נפגשים עם, 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 עם דברים כאלה באיזשהו שלב, כן? יש את הידיעה הראשונה, ההבנה הראשונית. ויכול להיות אחרי כמה שנים, פתאום אתה רואה, מקבל, שומע איזו ידיעה סותרת לאותה הנחה. אצלך זה כבר הנחה, הידיעה הראשונה. אז תמיד האדם משוחד לידיעה הראשונה שלו. זה דבר מאוד חשוב לדעת בפסיכולוגיה, בנפש האדם. כי סתם, גם לעצמנו, גם בחינוך, הידיעות הראשונות הן הקובעות, הן קובעות את הטון. אחר כך, בסדר, מה נפקא מינה? כשיש שתי ידיעות סותרות, אתה צריך ליישב אותן ידיעות, כן? אז מה אתה עושה? תמיד אתה לוקח אחד בתור עיקר, ואתה מתאים את השני לאותה ידיעה ראשונה. אז הידיעה הראשונה תמיד תישאר הבסיס, המרכז. אז לדוגמה, אומר הרשב"א בתשובס, כשהוא מדבר על, שם כתב חרם בעצם, למי שלומד פילוסופיה, והכוונה שם זה היה המדע של אותם ימים, זה בעצם היה גם פילוסופיה, זה לא היה כל כך מבוסס. שלום, אבל בכל מקרה, זו צורת חשיבה מסוימת. רואים ברשב"א, זה מה שהפריע לו. צורת חשיבה שהובילה את האדם להבין שהכל טבע ושהקדוש ברוך הוא לא, אין אלוקים. זה אומר שעד 20, עד גיל 25 אסור ללמוד פילוסופיה. כי הוא אומר שהניסיון מעיד שכשלמדו את זה לפני התקלקלו. אבל אדם שכבר יש לו את הבסיס של תורה במשך 25 שנים, הוא כבר עמל בתורה, מקבל את הדס תורה, את הדס של התורה, אחר כך בסדר, אז הוא ידע מה לעשות עם זה. הוא כבר, אז אני מסביר את זה על פי אותו העניין הזה, כיוון שהידיעה הראשונה שלו זה המרכז, אחר כך המדע הוא יתאים לתורה. אבל מי שבא מכיוון הפוך, ורואים את זה עד היום, רואים, יש בעצם שתי גישות, אלה שבאים מהאקדמיה, אפילו הם שדתיים, אבל הם תופסים את המדע בתור המרכז, בתור העיקר, ואז מנסים להתאים את התורה למדע. זה צריך להיות הפוך. התורה היא המרכז, היא העיקר, וצריך להתאים את המדע עם התורה, להבין אותו על בסיס התורה, לא הפוך. אני לא אומר שדברים, יש בזה הרבה, אני רק, זה היסוד, זה היסוד של הדברים. זה לא אומר שצריך לשבש את המדע גם כן, או לשלול אותו. לפעמים עדיף לשאר בצורכים, כן? אבל לא צריך לשבש, כן? להפוך את התורה, חלילה, אסור. זה בעצם אני רק רציתי להדגיש את הקושי שבדבר. כיוון שזה נכון בידיעות, כמו שעשה במקלם כותב, אז ודאי כשהמחל אומר לנו, לא שאנחנו, כן, זה רואים בחוש כמו שאומר, כן, אבל כשרואים שהדבר הראשון באדם, בנפש אדם, בהווי האדם, בעיסוק של האדם, הוא החומריות, אז מזה יש להבין כמה קשה לשבור את זה, כמה קשה ללמד את האדם, את השכל, כן, שיתאמץ לכבוש את טבעו ולא ישלח רסן את אבותיו מידו, זה עבודה קשה. העבודה הקשה. ויתעצם ללכת בהליכות השכל, אבל למעשה זה אפשרי. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא שם אותנו במצב כזה, עם כללים כאלה וכולי, אדרבה ואדרבה, זה אומר שזה בהכרח, זה אפשרי. אה? כן, זה רחמים, באמת צריך רחמים על עצמנו וגם על אחרים, גם על עצמנו, כן, הרבה מאוד את הביקור, בפרט בדורנו, העניין של ביקורת עצמית נהיה הרבה יותר קשה. משום מה, לא יודע, משום מה, אפילו לפני 20-30 שנה זה לא היה כמו שהיום. היום מי שמרגיש איזה ביקורת עצמית או שחושב ביקורת עצמית הוא כבר שבור וזהו, הוא לא יכול לתפקד, הוא לא יכול. אז באמת זה נכון, צריך גם לעצמנו וגם לאחרים, צריך לדעת. זה כן, זה קשה, אפילו אם אתה מצליח, אתה לא יכול לצפות מאחרים, וצריך להסתכל עליהם בעין יפה, ועד הרבה זה עצמו, העין יפה על אחרים, זה מקדם אותם גם כן, זה כבר שיחה אחרת, אבל בסדר. אומר הרמח"ל, ואולם תוכיות העניינים האלה שאנו רואים, מה התוך של העניינים, הפנימיות של העניינים האלה שאנו רואים, הנה הוא שבמציאות החומר ועצמותו נמצא החירות והחושך בטבע. כן, החושך, כמובן החושך הלוחני, נמצא החירות והחושך בטבע, בטבע של החומר, הגוף שלנו, והוא מציאות רחוק מאוד והופכי. כלומר, רחוק מאוד מהקדוש ברוך הוא, כן? נראה. רחוק מאוד והופכי למשהו, העניין באמת לקרבים אל הכל יסבורך ומתדבקים בקדושתו. כלומר, כפי שראינו כבר בתחילת הספר, המטרה התכלית של הכל זה להתדבק בקדושתו של הקדוש ברוך הוא, כי זה בעצם השלימות שאנחנו רוצים להשתלם על ידי דבקות בקדושתו. והאחירות והחושב הטבע זה מציאות רחוק מאוד והופכי לכל העניין הזה. הוא נוגד בתכלס את התכלס. והנשמה עצמה, אף על פי שבעצמה היא זכה ועליונה, הנה בהיכנסה בגוף החומרי והסתבכה בו, נמצאת גרושה דחויה מעניינה הטבעי אל עניין הפכי לו. אז הנשמה כשהיא נכנסת בגוף, נכון שמצד עצמה הנשמה היא זכה ועליונה, אבל ברגע שנשמה נכנסת לתוך הגוף החומרי והסתבכה בה, זה אומר שהיא, כן, על ידי הרכבה הזאת היא עכשיו מורכבת, מסתבכת בה, אז בעצם נהיית קשורה לגוף. אז על ידי זה נמצאת גרושה או דחויה. פה הוא מאיר, רב ספינר הסביר פה בהערות, שגרושה זה כנגד העניין של הכניסה בגוף החומרי. כשהנשמה נכנסת בתוך הגוף החומרי, על ידי הכניסה הזאת היא גרושה מעניינה הטבעי, והסתבכה בו, שזה שלב נוסף, כשנשמה עכשיו מתחברת לגוף ונהיה סבוכה עם הגוף, היא דחויה. זה השתי הלשונות האלה, כן, גרושה או דחויה, זה כנגד היא כנסה והסתבכה בו. אז היא גרושה דחויה מעניינה הטבעי של הנשמה. הנשמה עצמה עכשיו בעצם כבולה בידי האויב כמעט, כן? במשהו שנוגד את כל העמוד שלה מצד העצם.
אז יש יותר מגרושה ודחויה?
כן, כן, זה מה ש... מה שגרושה זה כאילו המרחק כביכול, ודחויה זה יותר ממרחק, זה דחוי, כאילו אפשר להיות דחוי גם בקרבת מקום וגם ריחוק, זה עוד היבט, זה משהו אחר. עכשיו הוא כבושה בו בכוח מכריח, והיא כבושה נעולה לחודה בתוך הגוף בכוח מכריח. כשברוך הוא מכריח את הנשמה, זה שאתה חזן המפורסם שלפני שהנשמה יורדת לגוף, כשברוך הוא אומר הנשמה לא, חייבים לרדת, הנשמה לא רוצה, והוא גוזר עליה שהיא צריכה, אז רכבושה בו בכוח מכריח, לא תוכל לצאת ממנו אלא אם כן תתאמץ בכוח חזק מן הכוח המכריחה. כלומר הנשמה כבושה בתוך הגוף בכוח מכריח, יש לגוף כוח שמכריח את הנשמה, לא תוכל לצאת ממנו, הנשמה לא תוכל לצאת מכוח הגוף החמריות אלא אם כן תתאמץ בכוח חזק מן הכוח המכריחה. אלא אם כן הנשמה תתאמץ בכוח חזק יותר מן הכוח המכריחה, שזה הגוף שמכריח אותה. אבל מה יעשה? זה אפשרי, כלומר על ידי עבודת השם, אבל על ידי עבודת המידות וכבישת היצר וכולי, הנשמה כן תוכל לצאת מכוח הגוף החומריות, אבל זה קשה. עכשיו, היות שגזר האדון ברוך הוא שהרכבה זו של גוף האדם ונשמתו לא תיפרד מעולם, פירוש כי פירוד המיטה אינו אלא דבר לפי שעה עד תחיית המתים, אך אחר כך צריכה לשוב לגוף ושניהם יתקיימו יחד לנצח נצחים, הנה מוכרח שתשתדל לנשמה ותתחזק ותהיה הולכת ומחלשת את כוח חושך החומריות עד שישאר הגוף בלתי חשוך, ואז יוכל להתעלות עימה ולאור באור העליון תחת מה שהייתה מתחשכת ונשפלת היא עמו בתחילה. כלומר להפוך את המצב לכיוון הפוך, במקום שהנשמה תהיה כבושה כוח מכריח של הגוף, כן, וממילא גם חשוך, זאת אומרת הנשמה לא תוכל להעיר, כן, אז אפילו משתמש בלשון שהייתה מתחשכת ונשפלת אימו, כן, אז במקום זה הנשמה תזכך את הגוף, כן, שיער הגוף בלחשוך. כן, אז עוד פעם, מוכרח שתשתדל לנשמה ותתחזק, ותהיה הולכת ומחלשת, כלומר נשמה אז הולכת ומחלשת את כוח החושך, את כוח חושך החומריות, עד שישאר הגוף בלתי חשוך, ואז יוכל הגוף להתעלות הוא אימה עם הנשמה ולאובור העליון. כלומר שגם הגוף תוכל ותזכה לענות מהאור העליון של הקדוש ברוך הוא, תחת במקום מה שהייתה מתחשכת ונשפלת היא הנשמה אימו עם הגוף בתחילה. ואולם האדם בעולם הזה הוא במצב אחד שהחומר חזק בו, כמו שכתבנו, ובהיות החומר אחוב וחשוך נמצא אדם בחושך גדול ורחוק מאוד ממה שראוי לו להיות, ממה שראוי לו שיהיה להיות מדבק בו יסבורך. ואומנם בזה צריך שישים השתדלותו לחזק את נשמתו נגד כוח חומרו, ולטיב את מצבו, לעלות עצמו מעילוי, מעילוי כנראה מעילוי לעילוי, עד השיעור הראוי לו. אז למעשה האדם נמצא במצב כזה שהחומר באמת חזק מאוד, בחושך גדול, רחוק מאוד מהמצב הדבקות שצריך, ולכן זה צריך להיות, למעשה זה צריך להיות ההשתדלות של האדם לחזק את הנשמה נגד הכוח החומרי, וכך להטיב את המצב, את מצבו, להעלות את עצמו מעילוי לעילוי וכו'. אז זה הכל מה שהרמח"ל דיבר עכשיו, זה מצד תכונת האדם, כן, מצבו של האדם, תכונת האדם עצמו. עכשיו הוא מתחיל להיכנס לעניין של המקום שבו הוא נמצא, מה שגורם לאדם עולמו ועסקו. ג' והמקום אשר הוא בתוכו, המקום אשר האדם נמצא בתוכו, גם הוא חומרי וחשוך. כלומר, לא רק שאדם עצמו, כמו שאמרנו, בחינת הנשמות, נשמות לא במובן נשמה דווקא, אלא האדם, כן? גם הוא חמרי וחשוך. המקום גם כן, הבחינת העולמות כביכול, כן? הוא גם כן חשוך. וכל הנמצאים שבו חומריים, אז יש פה בעצם אדם חומרי בתוך עולם חומרי. כן? אם זה אדם חומרי בתוך מקום רוחני, אז לא היה כל כך קשה. אבל זה אדם חומרי בתוך מקום חומרי וחשוך. וכל הנמצאים שבו חמריים, והעסק של האדם בו ובמלואו, אי אפשר שיהיה לעסק חומרי וגופני, כיוון שכולם חומרים וגופניים, ותכונתו של האדם עצמו והרכבת חלקיו מכריחים לו העסק הזה, כי אי אפשר לו מבלי אכילה או שתייה ושאר כל העניינים הטבעיים. כל יום ויום אתה עסוק בדברים חומריים, בכך אכילה, שתייה, ואי אפשר לו מבלי הון וקניין ושיוכל להשיג צרכיו אלה. ונמצא שבין מצד גופו של האדם, בין מצד עולמו ובין מצד עסקו, כלומר מה אתה עוסק בו כל היום, בין מכל ההיבטים האלה, הוא טבוע בחומר ומשוקע בחושכו, ועמל גדול והשתדלות חזק יצטרך לו להתעצב, להתעלות אל מצב זך מזה, והוא מוכרח בטבעו בעניינים החומריים האלה. הוא ממש, מסנגר גדול עלינו. אנחנו רק צריכים להביא את הדף הזה לשמיים, ריבונו של עולם. תראה מה הרמח"ל מסביר, איפה אנחנו נמצאים, באיזה מצב. טוב, התיקון הזה זה המשך, אנחנו נעצור פה. בעזרת השם צריך לחכות קצת מתח עד שבוע הבא, אבל יהיה שווה.